שלום וברכה, המכנה המשותף של כל המצוות של ליל הסדר, אם אנחנו חושבים עליו, מהו? הרי מספר המצוות של ליל הסדר הוא כדלהלן: אכילת פסח, אכילת חגיגה, אכילת מצה, אכילת מרור, כורך, אכילה, דבר על ליל הסדר, ו... אפיקומן במקום קורבן, ושתיית, נדבר על מצוות עשה, גם מצוות עשה דרבנן, שתיית ארבע כוסות, אכילת הכרפס, חרוסת זה נלווה, וסיפור האגדה, והלל וברכת המזון. כל זה, הסבה זה הכשר מצווה, זה לא מצווה בפני עצמה, אין מצווה להסב. יש מצווה לאכול בהסבה. במילים אחרות, המכנה המשותף, מה? זה מצווה בפני עצמה, בכל דור ודור, זה לא קשור. בקיצור, המכנה המשותף של כל המצוות שמנינו, הוא הפה, יפה. כלומר, עוד דברים הנכנסים מן הפה, באכילה ושתייה, עוד דברים היוצאים מן הפה, בדיבור ושבח. הכל סובב מסביב לפה, וזה דבר מאוד מיוחד, כי הפה סח. כלומר, בכל זמן שאנחנו עבדים, אין משמעות למה שנאמר. משעה שאדם הוא בן חורין, אז מתייחסים למה שהוא אומר. על פי העיקרון, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים, כפי שגם כתוב בספר הכוזרי, אשר ליהודים די לי במה שהם בזויים וסנועים על הכל, כדי שידע שאין מה לקבל מהם. ובאמת זה נכון שמאז שקמה מדינת ישראל, התחילו להתעניין גם במה שיש ליהדות לומר. אם כן, היציאה מעבדות לחירות היא גם הפתיחה של הפה המיוחד, וכך גם ראינו משהו מיוחד ביציאה הראשונה מגלות, בזמן יעקב אבינו שיוצא מבית לבן, בארמי עובד אבי. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. אם כן, המעבר מן הארמית לעברית מציינת גם את המעבר מן הגלות אל הגאולה. זאת אומרת שאנחנו עוברים מן השפה של התת מודע הקולקטיבי הלא הוא הארמית אל השפה של המודע דהיינו העברית. וכך גם אבותינו כשיצאו ממצרים ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, לכן קראו את שמו מה? לא, קראו לו מן. כלומר, שכאן, מכאן שדיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון קודש. והיציאה מן הגלות, זה המעבר מן הארמית אל העברית. אנחנו רואים שבחזרה אל הגלות חוזרים לדבר ארמית, תלמוד בבלי וכדומה, וגם כשהחכמים מתכתבים זה עם זה, או מדברים זה עם זה, הם מטבלים את דבריהם בשפה הארמית. כלומר, הארמית, זה המציין את המצב של הגלות. מתוך כך מובן מדוע ההגדה של פסח פותחת בארמית וממשיכה בעברית. הלחמה עניד יאכלו והתנא. ואחר כך מה נשתנה הלילה? זה הכל בעברית. גם פה זה לא לגמרי פשוט. הלחמה עניד יאכלו והתנא בארד מצרים כל דרפין יתה ויכול כל לצריך יתה ויפסח. השתה אחה. עד עכשיו בארמית. מה המשך? לשנה הבאה זה עברית. בארעד ישראל, עוד פעם ארמית. השתה אחה עבדה, לשנה הבאה, כאן הלכתי לפי הנוסח הספרדי, בארעד ישראל, בני חורין או בני חרי. על כל פנים, אנחנו רואים שזה קושי לשחרר את העברית מן הארמית. כל פעם שאומרים לשנה הבאה, זה הציפייה של הגאולה, העברית מופיעה. מכאן ואילך הכל בעברית, מה נשתנה? עד אחד מי יודע. שבאחד מי יודע, לקראת הסוף חוזרת הארמית למקומה, 10 דיבריה, 11 כוכביה, 12 שבטיה, 13 מדיה, וחד גדיה כולו בארמית. כלומר, יש חזרה אל הארמית לקראת סיום הסדר, כי אנחנו חוזרים אל הגלות. ככה לפחות היה בזמן שהפיוט הזה נכתב.
דווקא ארמית או
שחוזרים
שפה אחרת?
דווקא ארמית. ארמית לשון תרגום. לשון תרגום, תרגום בגימטריה תרדמה, זאת אומרת מה שרדום בתוכנו, וזה השפה ההיקפית, זה הקליפה של העברית. מה זה?
כשאתה אומר קוד דכפין, זה איפה
ממש לא. זה ההפך, זה לשון קינה. כן, חזל אמרו שהשפה המתאימה ביותר כדי לקונן, זאת השפה הארמית. ולכן באמת בהלחמניה זה לשון קינה. כי אתה אומר, הרי הפסח אינו נאכל אלא למנויו. אז ברור שלא נכון שכל דכפין יתה ויפסח. כל דצריך יתה ויפסח. זה בלתי אפשרי. נכון, רק המנויים יכולים לבוא ולאכול. אלא בזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. אבל לשנה הבאה, רק המנויים. ברור? כלומר שהוא עשה את זה אחרי הצהריים, לפני השחיטה. אבל למה הוא אומר, הלך מה אני, וכי בשחיטה יש לו מצות ביד? מה פתאום? נכון? כן, זה הביטוי, זה מה שקרה. אלא מה? אתה אומר שפעם זה לא היה, צריך להוכיח. הרי יש לנו חזקה, כאן נמצא, כאן היה. אבל יותר מזה, בכלל לא מובן גם הלחמניה, זה מה הוא תקוע שם, הרי הוא אפילו, הילד עוד לא שאל את השאלה שבמשנה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה, מה קרה? שפתאום עוד לפני שהוא שואל, אומרים לו הלחמניה, מה יישאר למצה זו? האמת היא שהלחמניה זה בכלל לא הסבר מדוע אוכלים מצות. ממש לא. זה... מה קרה? זה בלתי אפשרי. טוב. הלחמניה זה הסבר ליחץ. הרי בדיוק לפני זה חצינו את המצה. למה חצינו את המצה? משום שזה לחם עוני. נכון? אז לכם מסבירים. הלחמניה. יחלו הבטנה. זאת הסיבה שאנחנו חצינו את המצה. זה הסבר ליחץ, לא הסבר לאכילת המצה. ולכן באמת היה צריך לפי זה לשיר מגיד, כן, לומר שהגענו למגיד, כדי שוחץ וכו', אחר כך הרי הלחמניה. אולי, זה משהו קצת רפורמי כזה. טוב, על כל פנים, הלחמניה, כן, זה בשביל היחץ. יש פה הרבה מאוד מנהגים, אגב, מכירים את המנהג המקובל אצל יהודי צפון אפריקה שמסלקים את השולחן, זה כתוב במשנה, שמסלקים את השולחן. מה זה לסלק את השולחן? הקערה. הקערה ש... מרים אותה ומגבים אותה מעל ראשי המסובים, משום זכר לענני כבוד, ויש בזה כמה מנהגים וכמה מנגינות, מי שיודע. אגב, היה לי ויכוח לאחרונה בפורום רבנים, אינטרנטי, לגבי המנהג של יהודי אלג'יר לזרוק את המרור מהחלון. יש מנהג כזה בכל אלג'יריה כולה, יש לי עדויות לזה, שכשמגיעים למרור זה, לוקחים כמה עלים של המרור וזורקים אותו דרך החלון. מה? יש כאלה שאמרו דרכי האמורי, יש כאלה שאמרו בלטשחית, כל מיני דברים כאלה.
זאת אומרת, כפרה שאני אגיד לכם.
איזה, החינמי, החינמי, יש מי שאמר. יש מי שאמר, נכון?
אבל הם חוששים שם האנשים יתקיימו את
מנהג אג'יר, יחד עם מה שכתוב. עם אשתו, שזרקו את האישה מה...
כן.
מה? גם בכלל ראיתי הסתה לרצח לגבי תשליך, הייתי בבית כנסת, ליד הבית כנסת שלי, כתוב שם תשליך גברים, תשליך נשים. עכשיו, ואף אחד לא קרא למשטרה ולא כלום. עכשיו לגבי ענייננו. כידוע... מה? להשליך גברים? כן, 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 ודאי.
למה?
למה? זה כמו שמסלקים, אני יודע, כמו שנותנים לחיצוין עם משהו. או כדי לסלק את המרירות מעלינו, שיבוא לנו...
לא לוקחים אצבע מהיין וסמנים, זה לא...
אצבע? מה ככה?
מה?
מה זה?
אשכנזים.
אשכנזים עושים ככה.
זה נגד העינרה, זה מה שעושים נגד
העינרה. כן, כן.
עושים, זה מנהג האמורי נגד העינרה. המקור שלה זה נגד
העינרה. זה האמורי, זה המקור שלהם.
טוב, צריך להעלות תגיד. הספרדים יש מנהג אחר בזה, אבל לא משנה. כן, אם כבר אנחנו מדברים על מנהגים, אני רוצה להזכיר לכם שיש מנהג אצל יהודי טוניס, שכששופרים את היין בכל אחת מהמכות, נהגו אחינו הטוניסאים לומר סינסיננו. סינסיננו. זה מילה שאף אחד לא יודע מה המשמעות שלה. המשמעות שלה זה השם ישמרנו. אבל זה פשוט, זה ישמרינו ויצילנו, וזה ישתבש לסמסיננו. כן. מה? גמטריה? איזה גמטריה?
מוצאים את זה,
אתם. בסדר, בסדר. עכשיו, לגופו של עניין, לגבי המגיד. המגיד אומר, לשאלה, עונה לשאלה של הבן, עבדים היינו. האמת היא שהדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, שזאת התשובה שצריך לתת. יש מחלוקת בתלמוד בין האמוראים, מהי התשובה שצריך לענות לבן. כן, הרי במשנה כתוב רק, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אבל מהי הגנות ומהו השבח? זה לא כתוב במשנה, ולכן האמוראים נחלקו בדבר הזה. יש כאלה שאמרו שהגנות זה עבדים היינו. ממלא השבח ויוציאנו. אבל יש דעה אחרת אצל האמוראים, שהגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה ואבותינו, והשבח זה ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ויש בזה באמת שתי דעות, שני מנהגים. בזמן התלמוד, משפחות שעשו עבדים היינו, לא היו אומרים מתחילה, אלה שהיו אומרים מתחילה, לא היו אומרים עבדים. אלה, מתי התאחד הנוסח? הנוסח התאחד בתקופת הסבוראים, כאשר הוחלט, כן, כתוב, העידנה, החליטו לאחד את הנוסחים, והיום אנחנו גם עבדים היינו, וגם מתחילה עובדי עבודה זרה יובותינו, לפי זה גם מובנת איזו שאלה גדולה. הרי אנחנו אומרים, קצת לפני מתחילה, אנחנו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, הרי באגדות הקדומות, שם היה ברכת התורה. מדוע? כי אז התחילה האגדה. איזו אגדה? האגדה לפי השיטה השנייה. וגם מובן מתוך כך מדוע הביאו את ארבע השאלות, ארבע הקושיות של ארבעה בנים שבמחילתה. הרי כבר הבאנו לפני כן ארבע קושיות של מה נשתנה שבמשנה. מה קרה שפתאום מביאים מהמחילתה? פשוט מאוד. זה שתי, כדי להבדיל בין שתי אגדות. יש אגדה אחת שבה השאלות הן של מה נשתנה והתשובה עבדים היינו. אגדה שנייה שבה השאלות הן של ארבעה בנים והתגובה מתחילה. עכשיו, מה שצריך לברר כאן זה מהי המחלוקת בין השיטה שאומרת עבדים היינו לבין השיטה שאומרת מתחילה. השאלה היא בעצם מהו חג הפסח. האם חג הפסח הוא חג לאומי שמציין את השחרור הלאומי, עבדים היינו ויוציאנו, או שמה זה חג דתי מתחילה עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבנו. כן,
והנוסח החדש זה דתי לאומי.
כן, הנוסח החדש הוא גם דתי וגם לאומי, אבל הקדמת הלאומי לדתי. עכשיו צריך לשים לב שבתוך העבדים היינו יש ביקורת סמויה של המגיד נגד השיטה של מתחילה. כי הרי הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, יש גורסים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, כלומר כל התלמידי חכמים, מצווה עלינו לשמור שבת ולאכול כשר. זה לא כתוב בשום מקום, נכון? הרי לא עלה על הדעת של אף אחד, שבגלל שאדם יודע את כל התורה כולה, שיהיה פטור ממצווה דאורייתא. אז מה פתאום? יש מצווה דאורייתא לספר ביציאת מצרים?
יש רמה מלכות עדות שאתה אמרו כתב ככה, שתלמידי חכמים כשרים עדות, והמהל עושה פסולים, אלא אם כן הם מגיימים מצוות זה מדרך ארץ. אז משהו שתלמידי חכמים לא יכולים לשמור מצוות.
הנה, זה, כן, זה כמו דרך ארץ קדמה לתורה וכדומה, אז עכשיו יש תורה, לא צריך דרך ארץ והדברים האלה. אבל זה באמת תמוע, כלומר, למה באמת אפילו כולנו חכמים מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים? הרי מצווה מחייבת כולם, אז זה גם מחייב תלמידי חכמים. יש בסוף ספר גבורת ארי של שהגתר יהיה רשימה של 23 דברים של קולות שיקילו לתלמידי חכמים. מליקט מכל המקורות וזה, שתלמידי חכמים יש להם קולות שאין לעמי ארצות. אבל בכל זאת, הרי אם זה מצווה דאורייתא,
הרמב"ם מסביר, זה החידוש הוא פה שזה באמת זה מצווה עצמית וזה לא נימוק.
כן, אבל לכאורה, מה הייתה הווה אמינא?
היינו חושבים.
למה היינו חושבים?
מה?
זה כדי ללמד? זה הווה אמינא.
כדי ללמד, לספר מה זה. בסוף הופכים את זה למצווה, ולכן זה אין הבדל בין באמת תמיד חכם
ופשוט. אני אגיד דבר פשוט יותר. כלומר, לא, כי מה שהרי המהר"ל גם מסביר, שלכאורה ההגדה של פסח היה צריך להיות אסורה. הרי מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו. לפי זה יש איסור לספר את תהילת השם ולספר את גבורותיו, אז מה פתאום אנחנו עושים את זה? אז הוא אומר שזה הבחנה בין אם הכוונה היא לתת הגדרה פילוסופית, מי הוא הקדוש ברוך הוא, זה אתה לא יכול. אבל אם המטרה היא מוסרית, דהיינו להודות לקדוש ברוך הוא, אז זה בסדר. כלומר, יש פה קדימה של המוסר על פני המטאפיזיקה. במטאפיזיקה אתה לא יכול להגיד את הגדה של פסח, אבל במוסר אתה יכול. אגב, זה מסביר מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרי הקדוש ברוך הוא הייתה לו קושיה, האם מותר לו לברוא את העולם או לא, כי הרי בביקורת התבונה הטהורה של עמנואל קאנט, כתוב שהרעיון האם העולם נברא או קדמון, זה אנטינומיה של התבונה. כלומר, זה דבר שהשכל לא יכול להכריע בו. ואז יוצא לפי זה, שהקדוש ברוך הוא כשרצה לברוא את העולם, הייתה לו בעיה, הרי עמנואל קאנט אומר שהוא לא יכול, או לפחות על כל פנים זה ספק. אבל ריבונו של עולם אמר לעצמו, שיש לו סיבות מוסריות לברוא את העולם, ולכן הוא קודם כל בורא, ואחרי זה הפילוסופים יכתבו דוקטורטים על זה. כלומר, בסופו של דבר יש קדימה של המוסר על פני הפילוסופיה והמטאפיזיקה. על כל פנים אני רוצה לחזור לנושא שלנו. אז לכאורה, אם מדובר מצד סיפור מה שהיה, כמו שכבודו רוצה לומר, היה צריך להיות אסור לספר. אלא זה ברור שזה מצד ההודעה. וכי תלמידי חכמים פטורים מלהודות, שצריך להגיד שגם תלמידי חכמים חייבים לספר ביציאת מצרים, אלא נראה לי לומר כך, שהייתה אבא אמינא לומר, לפי השיטה שמתחילה עובדי עבודה זרה ואהובותינו, כל אחד בוחר מה שהוא יכול. כבודו הגיע עד ג' אני הגעתי רק עד א'. כן? כן, מה אתה? טוב, אז בכל זאת, מה הייתה אבא אמינא? אבא אמינא היא פשוטה מאוד. הרי לפי מאן דאמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, היה מקום לומר שבעצם יציאת מצרים עבור תלמידי חכמים זה לא עסק גדול. למה? בגלל שברגע שאתה יוצא מעבדות לחירות, אז נופלים עליך הרבה תיקים. אתה צריך לטפל גם בביטחון, גם בכלכלה, גם בקליטת עלייה, גם בזיהום האוויר, הרבה מאוד דברים בתקצוב המוסדות, האוניברסיטאות, הישיבות, והכל בקיצור, הרבה הרבה מאוד עבודה. שהשאלה היא, בשביל מה זה טוב? כן, כלומר, כתוב, היה עדיף שפרעו ימשיך לטפל בכל הדברים האלה, והיינו מסתפקים בזה שפרעו ייתן לנו רשות לעבוד את השם במצרים. אולי זה היה יותר טוב. כלומר, אם המטרה היא לא לעבוד עבודה זרה, לכאורה זה הרבה יותר טוב להיות עם עצמאות דתית, אוטונומיה דתית במצרים, ושפרעו ימשיך לטפל ביחסי החוץ והפנים והביטחון וכל הבעיות האלה. ברור, אז מי כן נהנה מיציאת מצרים? עמי הארצות, כי עמי הארצות הם אוהבים עצמאות מדינית. הרי נאמר ביששכר, שהוא התלמיד חכם, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד, מבחינתו זה הרבה יותר טוב. אבל אף על פי כן אתה רואה שהתורה ציפתה עלינו, אפילו שכולנו חכמים, לספר ביציאת מצרים. מה הדבר הזה מוכיח? שאין תורה ואין עבודת השם בלי עצמאות מדינית. אם כן יש קדימה של עבדים היינו, על פני מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עד כאן על המחלוקת הזאת. אני עכשיו רוצה להתמקד קצת...
הבחינה עשה כמו שבעצם גם מבחינה דתית, זה היה
דיפות. זאת אומרת שהתורה היא ביסודה לאומית. לכן, מבחינה דתית, בלי שחרור לאומי, אתה לא יכול להגיע. למשל, אתן לך דוגמה. יש בפרשת בעלותך, סיפור המפורסם, על פסח שני. יש אנשים שהם טמאים בנפש אדם, נכנסים ללחץ, אומרים למשה, מה יהיה? עכשיו, כל תלמיד חכם, מה היה עונה על שאלה כזאת? אנוס רחמנא פטרי, בעזרת השם, שנה הבאה, תעשה פסח. בסדר? כמו שלמשל אדם שצריך לאכול ביום הכיפורים, מפני פיקוח נפש, לא אומרים לו, יש יום הכיפורים שני, אלא שנה הבאה, בעזרת השם, תהיה בריא, תוכל לצום. וכן אדם שלא ישב בסוכה, לא אומרים לו, יש לך סוכות שני, אלא אם לא הלך לך, בעזרת השם, שנה הבאה, תעשה סוכה, נכון? וכאן פתאום אנחנו רואים שאנשים האלה בלחץ גדול מאוד, ולא עוד, אלא שמשה מקבל את הטענה, עד כדי שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא מה עושים, ואז אומר פסח שני. כנראה שמשהו מאוד הטריד אותם. מה שהטריד אותם זה הסכנה שהם יגיעו לחג השבועות בלי פסח. כי חג השבועות זה חג של מתן תורה. וחג הפסח זה של עצמאות המדינית. הם יגיעו לתורה בלי עצמאות, אז זה מינות, זה בדיוק היסוד של הנצרות. שהנצרות מקבלת את התורה, אבל אינה מקבלת את היסוד הלאומי. המצוות זה מחלוקת פנימית בתוך הנצרות. אחר כך הם החליטו ככה. אבל ראשיתה של הנצרות, הנצרות הייתה שומרת מצוות, אלא שהיא כפרה בערך של ההתייחדות הלאומית. זאת אומרת, זה כמו שאמר ישו על הרבנים. הוא אמר, אתם הרבנים רוצים שבן דוד יבוא כדי לשחרר אתכם מהשלטון של הרומאים, ואני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. אמרו לו, מאוד מעניין, אתה מחוץ ליהדות. כלומר, בסופו של דבר, מה שהוציא את הנצרות מן היהדות, זה שהם רצו שבועות בלא פסח. זה שאחר כך הם גם אמרו שהם משוחררים מן המצוות, הם נקטו, כמאן דאמר, שמצוות עתידות להיבטל, והם כבר הגיעו לעתיד. אם כן, כי הם אמרו שכבר הייתה תחיית המתים עם אותו האיש וכו'. עכשיו, נחזור, לא באמת, זה מה שהם אמרו. אז אם כן, נחזור עכשיו לעבדים היינו ברשותכם. מה?
מה שאמרו,
מי לידי לצנותה? למה?
כי זחק את רשב"א ומערב"א.
לא הבנתי, מה?
זחק לו כשסיפרת את זה. שזה ברצינות, ואמרנו, זה מצחיק
שזה ברצינות. זה מצחיק שזה ברצינות, אבל זה מה שהם אמרו, מה אני אעשה? כן. טוב, רשב"א מהר"ל וזה, טוב, בסדר, אנחנו מכירים. עכשיו, בואו נחזור לעבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. המשפט הזה הוא מחוסר כל הבנה, מחוסר כל היגיון. מה זה אומר? שאם אז לא הייתה יציאת מצרים לפני 3,300 שנה ופלוס, עד עכשיו, עד היום הזה, היינו משתמשים באותה טכניקה מפגרת ובונים פירמידות ומכסים את כל אפריקה מאלכסנדריה ועד קייפ טאון בפירמידות. ואני שואל איך זה יכול להיות? אני יכול לתאר לעצמי לפחות כמה תסריטים שונים. א', שאופנת הפירמידות הייתה עוברת מן העולם, או שהיו ממציאים פירמידות מתנפחות, או שהיינו קלים בעבודה, או מתבוללים, או מורדים, או משוחררים על ידי המצרים שנהיו ליברליים, או על ידי כובש חיצוני. כלומר, הרבה מאוד דברים היו יכולים להיות, שלא לדבר על זה שפרעו מן הסתם היה מת. אז מה זאת אומרת, היית משועבד לפרעו במצרים? אומר הרב קוק, שאלמלא יציאת מצרים, העולם היה קופה על שמריו. היה נשאר אותו עולם ללא כל התפתחות. וזה בעצם אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אז עד עכשיו העולם היה נראה אותו עולם כמו שהוא היה. דבר מאוד מעניין. מנין לו לרב קוק הדבר הזה?
כן? עד שנכנסו למצרים, גם העולם עבר בתהפוכות.
לא, אני אסביר. אנחנו רואים ש...
לפני שאתה אומר, יש מסדרים שהכוון לא כתוב, היינו עבדים, משועבדים.
נכון.
והאופי הביתי היה, אבל לא שהיינו...
טוב, אבל אז כבודו מגיע לדבריו של הרב אשכנזי, שאומר, עכשיו שהוציא הקדוש ברוך הוא את עבודנו ממצרים, עכשיו אנחנו משועבדים לפרעה ולא במצרים. כן? משועבדים לפרעה, אבל לא במצרים. אבל אני רוצה לעזור פה לנתונים שאתה מבין. בימי קדם, בוודאי שידעו שישנה התפתחות של האנושות. אבל הם ציירו לעצמם את ההתפתחות הזאת כמו פונקציית ה-E, האקספוננציאלית. דהיינו, שיש בהתחלה נקודת מוצא כדי להיוולד כאנושות, אבל באיזשהו שלב מגיעים לדגם אידיאלי בלתי משתנה וכפו. וזה בעצם מה שמצרים נהייתה. כלומר, מצרים הייתה בית עבדים בכל מלוא מובן המילה, במובן הזה שהיא כבר לא האמינה בהתפתחות. היה גוי אחד בשם אפלטון, היווני. הוא ביקר במצרים. והוא ראה שם תרבות שלא השתנתה אלפי שנים. ומזה הוא הגיע לרעיון שייתכן לייסד משטר פוליטי בלתי משתנה. כלומר, מצרים בעצם הייתה אותה האומה שלימדה את כל העולם כולו שיש איזושהי רוויה תרבותית. ומכאן ואילך לא זזים יותר. ולכן באמת אפשר לומר שאלמלא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, העולם המפותח של אותם הימים היה נשאר מה שהוא היה. והשאלה היא, מניין לו לרב קוק רעיון כביר זה? התשובה היא, פשוט מאוד, משום שאנחנו רואים מפורש, שהרעיון של הקדמה, הרעיון שאפשר לפתח את העולם, הוא רעיון שהתפתח אך ורק מתרבויות ששמעו על יציאת מצרים. איפה שלא שמעו על יציאת מצרים, תרבויות שהגיעו לאיזושהי מדרגה, לא יכלו להתפתח מעבר לזה. מובן מה שאני אומר? טוב. מה? מה קרה?
השמועה שינתה את המציאות.
בוודאי.
או המציאות היא
שינתה. לא. השמועה שינתה את המציאות. כלומר, ברגע ששמעו על יציאת מצרים, פתאום הבינו שהחירות זה לא בלוף. מה?
מה עם סין?
סין, הנה. מה?
עכשיו הם כבר שמעו, אבל באמת
יש... אני אביא לך דוגמה על סין. דבר מאוד מעניין. אתה יודע שאירופה הייתה, היא בעצם תרבות שהתפתחה מאוד מהר ובצורה מדהימה, אפשר לומר, מאז המהפכה התעשייתית. המהפכה התעשייתית התאפשרה על ידי תגליות מדעיות. התגליות המדעיות שאפשרו את המהפכה התעשייתית הן המצאת הדפוס, המשקפת, המצפן, אבק השריפה, מפת השמיים, גילוי ארצות רחוקות. כל הדברים האלה שמניתי, שהתרחשו במאה ה-16-17, כל הדברים האלה היו קיימים בסין במאה ה-11. ובמאה ה-12 לא התרחשה שום מהפכה תעשייתית בסין. להפך, מה הם עשו מאבק השריפה? זיקוקין דינור. מה הם עשו מהמצפן? כלי מיסטי. מה הם עשו מהאוניות שהלכו לגלות את אפריקה? הביאו להם כמה ג'ירפות, ציווה הקיסר לשרוף את האוניות. מספיק, יודעים מספיק. ברור, כלומר, כל הדברים האלה לא הביאו לידי שינוי מסיבה פשוטה, הרעיון שהעולם צריך להשתנות, הוא רעיון זר לנפש הסינית, כי הנפש הסינית אומרת שאם אתה תשנה את העולם, מי יערב לך שהעולם שאתה תגיע אליו, יהיה יותר טוב מהעולם של עכשיו. לכן האידאל הוא דווקא בקביעות. הנפש הסינית השתנתה ברגע שהגיעו כמרים ישועים לקיסר סין, והם עשו חישוב אסטרונומי מדויק יותר מזה של האסטרונומים של סין. ואז הם קיבלו את ההשפעה. קיבלו את ההשפעה, כלומר, הם התמערו. בוודאי. כלומר, מי שהביא לשינוי בסין, זה הנוצרים ששמעו על יציאת מצרים.
הם יהודים
בעצם. זה בא בשם היהודים, בוודאי. אני אביא לכם דוגמה נוספת. הייתה אומה במקסיקו שקראו להם האצטקים. כן? האצטקים. האצטקים, אם אתם רואים לאיזה רמה תרבותית הם הגיעו, כשהספרדים הגיעו לשם, זה היה העתק מדהים של בבל העתיקה. אותו דבר. עם אותן פירמידות, עם מדרגות, עם אותם קורבנות אדם, עם אותה טכנולוגיה, עם אותו מבנה חברתי, כמו בבל העתיקה. ושום דבר לא השתנה. אבל הם האמינו ברעיון המשיחי. איך? מה? דיברנו על זה, לא?
דיברו על זה בעולם, שבואו מהים,
יבוא, כן. מהים יבוא קווצלקואטל. מי זה קווצלקואטל? זה הנחש עם הנוצות. נכון?
לא בקיבלת.
כן. נחש וגמטריה משיח. כלומר, הייתה להם אינטואיציה שמשהו מהנחש צריך להתהפך ולהפוך לאדם לבן עם זקן. כאשר הם ראו את הכובש קורטס, שהיה ממקור יהודי, היה מהאנוסים בספרד, הגיע לשם, הם השתחוו לו, כי הם היו משוכנעים שקווצלקואטל הגיע כדי לגאול אותם, והוא אכן גאל אותם. גאל אותם מייסורי העולם הזה, בקנה מידה גדול. כן. מה? הם לא שמעו, לכן אצלם, אני אומר, המקסימום של הרעיון המשיחי זה שזה יכול לבוא מבחוץ. לא שזה, לא שיש בתוך ההיסטוריה עצמה כוחות שמאפשרים לשנות את העולם. כן, זה דבר, לכן הרב קוק צודק, כרגיל, שאומר שאילולא, אלמלא, הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין העולם היה כפום. עכשיו, אני רוצה להוסיף כאן עוד משהו. אנחנו אומרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.
רגע, הרב לבן, הקשר בין יציאת מצרים, התודעה של יציאת מצרים...
כלומר, יציאת מצרים הוכיחה שהעולם יכול להשתנות, ושזה טוב שהוא ישתנה. ולכן כאשר האיש המערבי עושה תגלית מדעית, הוא משתמש בה כדי לשנות את העולם. האיש המזרחי, כשהוא מגלה משהו חדש, הוא לא משתנה.
מה הייתה השאלה של
טוביה לבנתי? מה הייתה השאלה של טוביה?
שמה כאן, לפני יציאת מצרים גם היו כל מיני
איתן. אני עניתי על זה. אני ענתי שהגיעו לרוויה. כלומר, הם אמרו, זה כדי להיוולד.
אבל כשהרומאים הגיעו לשתול כל העולם, הם גם השמוע על יציאת מצרים?
לכבוש זה לא בעיה. החידוש היה זה שאפשר להשתנות. כלומר, התרבות הרומית...
זה שגיל התרבות ההליניסטית.
ההליניסטית רומית, דבר מאוד מעניין. התרבות ההליניסטית רומית האמינה בתפיסה מחזורית של ההתפתחות. כלומר, העולם חוזר תמיד אל אותה ההתחלה. זה השיבה המתמדת אל הראשית, ולכן זה יצר תחושה של עולם דמוני, עולם שחי במעגל קסמים שאי אפשר לצאת ממנו. וזה בעצם הכניס את העולם המיתולוגי, פילוסופי של אותם הימים, לייאוש. עד שהם שמעו על הנצרות. כלומר, הם שמעו על עם ישראל והם המציאו את הנצרות. כלומר, הרעיון שיש גאולה מן השפלות של העולם הזה. ולכן אפשר לומר, הרומאים הם מאוד האמינו שיש להם חלק לעולם הזה, הם לא האמינו שיש להם חלק לעולם הבא. ולכן הם היו זקוקים לתיאולוגיה של ישועה, שאותה הם לקחו מן היהודים. הם אמרו, הישועה באה מישראל. הם אמרו את זה. ואז העולם הנוצרי הערבי בעצם נולד מן האינטראקציה הזאת. כן.
בהודו יש הקרמה.
הקרמה, זה בדיוק העניין. הקרמה זה בדיוק מה שאי אפשר להשתחרר ממנו, אלא על ידי התאבדות. כלומר, המטרה היא שמה ההתאפסות, ההתעיינות, כדי להשתחרר מן הקרמה והסמסרה. טוב, כן.
למה להגיד שזה... למה אני מגיע דווקא ביציאת מצרים? הרי העמים השכנים של ארם ופלישתים ואשור, או תרבות שבאו את זה במגע, מצרים גם, הם דווקא לא ישנו. עשה לנו שינוי רק אחרי...
לא נכון, זה לא נכון שהם לא השתנו. כלומר, ההפך. כלומר, מצרים התרוקנה לחלוטין, כמצולה של בדגים. כנען, אין מה לדבר, כיסחנו אותם. ומה שעשו הכנענים, ברחו לאפריקה. באפריקה ניסו לכבוש את רומא. נכון? מה זה קרטגו?
כן, נכון.
כן, כלומר, אתה רואה שזה, בעצם זה מה שהזיז את העולם. כן? המלחמות הפוניות זה בדיוק קיום כלילתו של נוח, שאמר, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, אחיו בני שם ובני יפת, שהרומאים כיסחו את הפונים והעברים את הכנענים. זה בדיוק מה שקרה. מה זאת אומרת? הם פגשו. כן, כן, כלומר, התחלנו להזיז פה משהו. ברגע שהתחלנו להזיז פה משהו, הרעיון של קדמה התחיל להתפתח.
לא, למה
מתקדם?
זה סתם הרעיון היהודי שהעולם יכול להתקן.
נכון.
מצרים היא קשורה לזה, ודאי.
כלומר, זה ההופעה של עם היהודי במציאות. זה ההופעה של עם היהודי על במת ההיסטוריה. בדיוק.
איך אתה מתקן עליו בעצם?
זה בדיוק העניין. בדיוק. כן, בבקשה.
מה?
הסינים השתנו? הסינים נהיו מערביים היום. אבל הם מאמינים שהם יכולים לשנות את העולם. כמו שאומרים, המיסטיקנים עשינו. כן. אז זה בגלל מה שהסברתי.
זה קרה לנו. לא, אבל אם זה קרה לנו, אנחנו לא צריכים לעשות בזה.
יפה, יפה. ולכן כאן אנחנו נכנסים לשאלה בכלל, בשביל מה לספר על יציאת מצרים. נכון? נשאלתי לאחרונה באיזה תוכנית אינטרנטית, האם לא הגיע הזמן להפסיק לספר את יציאת מצרים. כלומר, אם לא הגיע הזמן לסגור עם את האגדה. אז אנחנו נראה שאכן זו דעת חכמים, שיש איזשהו שלב שבו צריך להפסיק. כלומר, בכלל, מצווה של זכירה על מה היא בנויה. למה צריך לזכור משהו? צריך לזכור משהו כל זמן שהוא לא הושלם. כלומר, כל זמן שמה שהתחלת לעשות לא נגמר, לכן צריך לזכור שעוד לא גמרת. לכן אומר הנביא ירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר ילד בני ישראל מארץ מצרים. כי ימחה ישם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מרץ רוסיה ומכל הארצות אשר ידחתים שם, ולכן יבוא זמן שאנחנו נסגור את ההגדה של פסח. נכון?
זה מה? למה הוא מגדיר ככה סתירה? אין סתירה שהיא נותנת משמעות לחיים, משמעות אחרת להם, סתירה של איזה אירוע מכונן?
כשהאירוע המכונן מופנם, אתה כבר לא צריך לזכור אותו. למשל, המצאת הגלגל היא מאורע ששינתה הרבה מאוד דברים בעולם. נכון? עכשיו, כל זמן שהיה חשש שההישג הטכנולוגי הזה יישכח, אז האדם הקדמון היה עושה את חג הגלגל פעם בשנה, ואוכל גלגלים מסוכרים. נכון? מאבן, מאובנים כאלה, מצאו במאובנים גלגלים מסוכרים. אבל ברגע...
לא, זה בדיוק ההוכחה שאומרת לא
צודק. למה?
היא לא עושה את חג הגלגל.
היה, ברור שהיה. אלא מה?
אני לא בטוח שאני...
אבל אני אומר, מן הסתם.
יש לי בהתאר את המצאת הגלגל לבין יציאת מצרים. שאומנם המצאת הגלגל זה אירוע מאוד מלווה, אבל לא חגיגו אותו בשנה שאחרי זה. יציאת מצרים כן חגיגו, כי יציאת מצרים וגם מעמד הר סיני. ברור שמעמד הר סיני, התיאור
כל כך... אבל כשתינתן התורה של... סליחה, אבל כשתהיה תורתו של משיח, תצטרך את חג השבועות. הרי זה יהיה מצחיק.
אני לא יודע.
מן הסתם שלא.
תורתו של משיח, מדבר. אני
לא יודע. לא, אז אני אומר לך. אז אותו דבר, גם, אני חמשו.
לפני יציאת... לא יודע מה תורתו של משיח, אבל...
זה, אני לא יודע מה זה תורה של משה, אני רק יודע שבקהלת רבה כתוב שכל התורה שבעולם הזה, הבל היא נפנה תורתו של משיח. אז שתינתן תורתו של משיח, לא יהיה חג השבוע. יש לי אפילו הוכחה לזה. ביחזקאל הנביא, ביחזקאל הנביא, הוא מתאר את החגים של העתיד לבוא. יש שם רק שני חגים. פסח וסוכות. שבועות נמחק. אין ראש השנה, אין יום הכיפורים, אין שמיני עצרת.
זה ששבועות נמחק זה לא מעניין שבועות בתורה לא מוזכר כחג מתן תורה.
אבל אני שואל למה הוא יימחק. אבל אני שואל למה הוא יימחק.
לא יודע למה הוא יימחק.
אני יודע למה הוא יימחק.
למה אמר שאני אסביר שבועות לא בטלות, אז גם הוא יימחק?
אז זה מחלוקת.
אני רוצה להגיד את המאן דאמר.
כן, אבל ברור שהן בטלות.
אז מה אותו מאן דאמר, הוא אומר שהן לא בטלות, אז מה הוא מסביר?
איך הוא יסתבר עם יחזקאל?
עם יחזקאל, עם כל מה שלא, עם קהלת רבה, או מה שלא אומר.
איך הוא יסתדר? רגע. מאן דאמר מצוות לא בטלות, איך הוא מסתדר עם המשנה בסוף פרק ראשון של ברכות? מחלוקת בין זומה וחכמים, נכון? האם לעתיד לבוא, מפסיקים לקרוא, להזכיר את יציאת מצרים בכלל, או לא, נכון? בלילות ובימים, נכון? שבן זומה אומר, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, להביא לימות המשיח. זה קושיה, גם לפי בן זומה, גם לפי חכמים. לפי בן זומה, בכלל לא יזכירו יציאת מצרים לעתיד לבוא, נכון? אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים לימות המשיח, מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ולא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר אותך ישם אשר ילד בני ישראל מארץ מצרים וכו'. נכון? עכשיו חכמים אומרים, לא נכון, בגלל שהמילה כל אין פירושה הלילות, אלא להביא לימות המשיח, נכון? זאת אומרת שלפי חכמים, אלמלא המילה כל, הייתי מסכים עם בן זומה. כלומר, יש המילה כל, כלומר זה ריבוי. זאת אומרת שאיפה העיקרון, וכי חכמים לא קראו ברמב״ם את העיקרון שזאת התורה לא תהיה מוחלפת?
סתם, זה נשאר, לפי המאן דאמר, מחסור. זה המאן דאמר, לפי המאן דאמר.
אז המאן דאמר הזה, רגע, מה שאני, לא, אני מסביר לך, אני מגדיל לך את הקושיה. אגב, זה לא אני רק מקשה את הקושיה, גם בעל העיקרים יקשה את זה, גם הרמב״ן בדרשתו לראש השנה וגם... וגם בפירושו לספר שמות. כלומר, נשאלה השאלה באמת, איך זה יכול להיות שחכמים זקוקים לריבוי הדקרה כדי ללמוד שהמצווה איננה בטלה לעתיד לבוא. כן? וכי נתלה את זה במחלוקת עם מצוות בטלות או לא? חוץ מזה שההלכה כבן זומה באמת. כן? ואז בעצם לפי זה צריך להפסיק בימינו לקרוא את הפרשה השישית של קריאת שמע גם בבוקר וגם בערב. והוא להפסיק לברך שלוש ברכות לבטלה בכל יום, שזה שני גאל ישראל והשכיבנו.
אבל לפי ההיגיון של המאן דאמר, אז ההיגיון הוא אחר מכל מה שהרב מתאר?
לא, אני רוצה לענות על השאלה. אבל אני רוצה לענות לפי המאן דאמר. אני רוצה לענות. אתה מבין את הקושי שלי? אתה רוצה תשובה? או לא? אני אתן לך תשובה. התשובה היא פשוטה. שמצוות של זכירה, זה פשיטה... כן, יפה. שמצווה שתוכנה זכירה היא בטלה ברגע שכבר לא צריכים אותה. זה הוקימתא נכונה. למשל, אני חלם. למשל, מה?
זה הוקימתא לא נכונה.
למה? כי זה מאוד הגיוני. למה אני צריך לזכור משהו? למה? אני צריך לשאול את עצמי, למה צריך לזכור משהו? למשל, אומרים לך, אל תשכח לקחת את המפתחות של האוטו. אבל אם אין לך אוטו, לא שייך שתזכר. זה בדיוק העניין. רגע, תן לי לדבר. למה אני צריך לזכור? הילד נולד, עושים יום הולדת, אחרי שהילד מת, בגיל 120. ממשיכים לחגוג יום הולדת? לא, ודאי שלא. בגלל שהוא לא מת, אבל אם הוא מת... לא, זה בדיוק העניין. רגע, חבר'ה, תהיו רציניים. לא, כי זה אצלו עדיין משמעותי.
בסדר. כשמשה רבינו נפטר, אז היו כאלה שחגגו, והיו כאלה שעשו תענית.
טוב, אבל יש גם דעה של... אבל יש דעה של עומד. כי יש משמעות לזה שהוא עומד עבורנו, כולה. אני מדבר על זה שעושים הזכרות, זה אני מבין, אבל לא עושים ימי הולדת. כן? לא חוגגים את היום הולדת של הנפטר. זאת אומרת שיש דברים שבריא...
צדיקים זה אותו דבר.
כן, זה לא משנה. אתם עכשיו עסוקים בהוקמתות. אני פה להזיר משהו מהותי לגבי זכירה. זכירה שייכת... תן לי לגמור את המשפט. לא, לא הספקתי. אני אומר, זכירה שייכת להיאמר רק כל זמן שהדבר הוא שימושי. עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
זה הרב מה שאמר רב מר מקודם, כבר אמרתי.
אה, כן?
זה בדיוק מה שאמר רב מר מקודם,
אבל מה זה הדבר הוא שימושי?
מה הכוונה של הדבר?
כלומר, אני אמסביר מה.
כדי לה... כי כל... כי זה... זכור זה לא טקס.
לזכור זה בשביל ללמוד מזה מה לעשות.
עכשיו...
עכשיו... אז גם הוא מסכים
מה לעשות. עכשיו, מה זוכרים? עכשיו, למה... גם אני רוצה להגיד את זה. כן. למה צריך לזכור את יציאת מצרים? כדי להגיע לימות המשיח. הגעת לימות המשיח, אין לזה משמעות. אני אביא לך דוגמה. יש ב... אבותינו לפני יציאת מצרים, לאבותינו לפני יציאת... אבותינו לפני יציאת מצרים היו חוגגים את יציאת אורכסדים כל שנה. כן? כלומר, ודאי. את יציאת לבן. יש תנחומה על זה. תנחומה שהיה להם מגילות שהם היו קוראים בהם ומתנחמים ואומרים למחר אנחנו נגלים. אז אני אתן לעצמי שזה היה בערך ככה. כשם שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מרוכזים ומחרן, כך הוא עתיד להוציא אותנו מכאן. עכשיו יצאנו ממצרים, מה נשאר מן ההגדה הזאת? נשאר משהו. ארמי עובד אבי, ובעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם. מה? כן, אבל אתה לא חוגג את זה. אנחנו לא חוגגים את לך לך. שמה, כן, 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 בסדר, אז מה? בסדר, זה לא הלכה, בסדר. זאת אומרת שיש דברים שהיו מאוד משמעותיים בזמנם. אולי זה מונח בעצם המצווה של הזכירה. למה זה לא? אם לא, אז יש לך קושיה על הסוגיה. הסוגיה היא בעדי. הסוגיה בברכות בעדי. כן? זה בדיוק מה שאומר בן זומא לחכמים. למה? אבל השאלה למה פה חכמים עשו את זה? כלומר, חכמים אמרו, כל להביא לימות המשיח. לכאורה, לכאורה, פשיטה, מה יקרה משמלן? אני לא מבין, רגע, אבל אם... זה בדיוק העניין. מה זה להביא לימות המשיח? אז בן זומא צודק. אז מה שהם אומרים זה צולע. הרי אם זה עיקרון שאין מצווה בטלה לעולם, אז למה הם צריכים להביא פסוק כדי להוכיח שלא יתבטל? כי בן זומא אמר שזה יתבטל, ולא עוד, אלא שבן זומא אמר שלימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. לכן צריך ריבוי עד יקרא לדעת את זה.
לא, אתה יכול שאלה זה
לא מתקבל. אני מסכים איתך, אני חושב שזה לא תלוי בשאלה של מצוות בטלות. לעומת מה שהבחור היקר הזה אמר, שזה תלוי במחלוקת האם מצוות בטלות או לא בטלות, אני טוען שזה לכולי עלמא, הסוגיה הזאת. בין בן זומא, בין חכמים, לכולי עלמא סבורים שמצווה של זכירה היא בטלה, אלא אם כן יש סיבה לא לבטלה. אבל בהגדרה, מצוות זכירה היא בטלה. וגם הרב ארנרייך אומר את זה היום. עכשיו. בסדר. עכשיו אני רוצה פה לעשות קצת סדר בדברים. אם תשימו לב, זה בגלל שאתה שאלת שאלה ששייכת לפסקה של אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה וכו' וכו'. שזה היציאת מצרים העתידית, כלומר, המשך קיומה או ביטולה. או ביטולה של יציאת, של הזכרת יציאת מצרים. אבל מה עם שתי הפסקאות הקודמות? הפסקאות הקודמות האחת אומרת, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה פירוש להרבות לספר? זה דבר מאוד לא מובן. הרי אם יציאת מצרים זה מאורע ששייך לעבר, איך המאורע הזה ידוע לי? הוא ידוע לי על ידי מסורת האומה. אז כמות המידע שיש לי על אותו מאורע היא בהגדרה כמות מוגבלת. נגיד, יכול להיות שאני יודע 200 סיפורים על יציאת מצרים. אבל ברגע שסיפרתי את כל ה-200 סיפורים, אני לא יכול להמציא עוד אחד. אלא אם כן אני בדי. נראה
לי שאור שמח אומר שזה מבחינת הזמן.
להרבות לספר. או, אני מציע הצעה אחרת. ואם גמרתי לספר את הכל? גמרתי עד חצות לספר כל מה שאני יודע ליציאת מצרים. גמרתי.
אתה דן שאלה על התחדות. יכול להיות כזה דבר שפעם תגמור? כל פעם יש שיעור.
איך אפשר? הרי המידע הוא מוגבל.
עד 12.
נתת שיעור בקרב ים אחרת ממה שנתת פה על אותו דבר.
כן, אבל זה בענייני חוכמה, אבל לא בענייני... זה נכון לגבי חוכמה, אבל לא לגבי סיפור. סיפור הוא מוגדר.
לא, אבל זה כתוב שם שגם זה אמר על אותו מאמר. ההלכות, ההלכות הן חלק מהסיפור.
אם זה ככה, אם ככה, אז תירצו.
זה מה שאומרים לבן החכם, אין לו אף עדיין עוד, כאילו את הפסח. הוא שואל למה.
בעיתות, בחוקים, במשפטים.
בסדר, אם זה כך.
בחוקים, במשפטים, כל אחד הדברים
האלה. אני מציע משהו אחר. מה זה להרבות לספר? שאני רוצה גם אני לצאת ממצרים. זאת אומרת, אני דואג לצאת ממצרים גם בהווה. במידה ואני משועבד למישהו. והראיה זה שמדגימים את כל המרבה לספר ביציאת מצרים בסיפור על מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, שהוא בוודאי שמע סיפור של ניסיון לצאת ממצרים שלהם, נכון? הרי איך כתוב שם? מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסומים בבני ברק. מה פתאום הם נמצאים בבני ברק? הרי זה הבית של רבי עקיבא שהוא צעיר מהם, אז הוא היה צריך ללכת אליהם, לא הם אליו. כן, מוכרחים להגיש את מרד, שלא לדבר על זה שהרי רואים שמה שהם לא יודעים מתי זמן קריאת שמה של שחרית, אז זה דבר בלתי אפשרי, הרי מתי זה זמן קריאת שמה של שחרית? שרואים אור, אז גם הם רואים את האור, אלא מכאן שהם נמצאים במקום סגור. דבר נוסף, איפה המשפחות שלהם? כלומר, ברור שאם עושים ליל הסדר, אז גם המשפחות נמצאות. וגם, לא יודע, למה התלמידים בחוץ? אם אני הייתי רואה כל חמשת התנאים האלה לומדים ביחד, הייתי רץ לשמוע, לא הייתי עומד בחוץ.
רוגלך.
מה? אה? רוגלך אמרת? בפסח? לא היו תפוחי אדמה במחזל. זה בא מאמריקה. כן, מחמצה, באמת. אלא מה? אלא ברור שמדובר, כתוב ככה, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. היה צריך להיות כתוב כל הלילה. אלא כל אותו הלילה בלילה שלהם. הלילה שלהם זה השיעבוד לרומאים, ולכן הם מחפשים איך לצאת מזה. עד מתי? עד הזמן של קריאת שמע של שחרית. זמן קריאת שמע של שחרית, כידוע, זה איילת השחר, שזה דומה לגאולתם של ישראל. אלא מי מסמן לרבנים שהגיע הזמן להיגאל? התלמידים. בניגוד לכל דבר שבו אנחנו שומעים לרבותינו. כאן רבותינו צריכים לשמוע לתלמידיהם, שהגיע הזמן של קריאת שמע של שחרית.
יש טוענים שזה רק בבני ברק.
נו, באמת. אגב, הפירוש של הרשב"ץ הוא מאוד מעניין, מה זה בני ברק. הרשב"ץ כותב, בני ברק, מקום בארץ ישראל. מעניין. כלומר, הייתה אהבה אמינה. בסיום הזמן, פעם שני בחורים הגיעו לרב ציודה להיפרד, אז הרב ציודה אמר, מאיפה אתה? הוא אומר, אני מפתח תקווה. ואז הרב ציודה אמר, או, פתח תקווה, החלוצים הראשונים, אלה שבנו איתם, יצאו מהחומות, רבי יואל משה סלומון, כל הכבוד, פתח תקווה. ואתה? אני מבני ברק. אז הרב ציודה אמר, או, קרוב לפתח תקווה. כן. כן. טוב, לא, זה סיפור אמיתי, היסטורי, כן. עכשיו, בואו נחזור, גם הרב שאול ישראלי, זכרונו לברכה, היו לו כמה יציאות ככה מדי פעם. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. אם כן, אנחנו רואים שהסדר של ההגדה בנוי באופן כזה, שיש יציאת מצרים של עבר, של הווה ושל עתיד. כן, הפסקה הראשונה של עבדים היינו מדברת על יציאת מצרים של העבר, זו שבא מיד אחר כך, של מעשה ברבי אליעזר, היא מדברת על ההווה, היציאה מבחינת כל המרבה לספר, ואחר כך אמר רבי אלעזר בן עזריה, זה הדיון לגבי פסח של העתיד. עד כאן מובן? טוב, עכשיו אנחנו יכולים קצת להתקדם. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אם זה כנגד ארבעה, מניינה, תמיד במשניות, מניינה, למהותה. במהותה. אז אם כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, סימן שהיא דיברה כנגד ארבעה ולא כנגד חמישי. כלומר, כלומר, הבן החמישי כנגדו לא דיברה תורה. מה המיוחד בבן החמישי כידוע? הוא לא הגיע לליל הסדר. כלומר, החכם, הרשע, התם, שאינו יודע לשאול, כולם נמצאים, אבל הוא, הרשע, החמישי לא הגיע. ואז יש איזו מצוקה, יש איזו מועקה של המגיד. איך אנחנו יכולים לספר את מה שהתורה אמרה לנו לספר, כשאנחנו לא בטוחים לגבי גורלו של הבן החמישי? מי מטפל בו? יפה, מניין לך? זה התפקיד שלו, וישיב לבבות אל בנים, נכון? כי באמת יש ארבעה כוסות. אם יש ארבעה כוסות כנגד ארבעה בנים, יש כוס חמישי של אליהו. כלומר, כשאליהו, כשאנחנו פותחים את הדלת לקראת אליהו ואומרים לו ברוך הבא, הוא מגיע עם החמישי. הוא אומר, מצאתי את זה, זה שלכם כנראה. כן? אבל יש פה משהו יותר עמוק, דעתי. אנחנו אומרים ברוך המקום. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום? זאת אומרת שהוא נותן מקום לכולם, כולל הבן החמישי. כלומר, כיוון שברוך המקום ברוך הוא, ואנחנו יודעים שהוא מטפל בבן החמישי, אז אנחנו יכולים בשקט לדבר על כנגד ארבעה בנים שדיברה בהם תורה.
הוא שואל שאלות
מחלל הפנוי. יפה מאוד. הוא שואל שאלות מחלל הפנוי. ולכן הוא לא נמצא איתנו. אבל ברוך המקום ברוך הוא שמטפל בבן החמישי, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כדי לענות לשאלות של ארבעה בנים. כן. היה פעם מי שכתב שהמקום... מה למה? ברוך הבא. אומרים לה, כשפותחים את הדלת, לאליהו הנביא, אומרים ברוך הבא, כדי להשלים את הברוך החמישי. הרי זה מה שאומר הנציב, כן? שיש ארבע, מכיר את הנציב? יש ארבע ברוכים. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא כנגד ארבעה בנים. זאת אומרת, כל הארבעה ברוכים האלה הם כנגד ארבעת הבנים, שהחכם נקרא מקום, הרשע נקרא ברוך הוא, וכו' וכו'. אבל החמישי הוא חסר, ולכן אומרים ברוך הבא, לחמישי שבא. כן? בעצם יוצא לפי זה שכל המוטיב של האגדה זה שיש ארבעה לשונות, חסר החמישי. כלומר, חג הפסח הוא חג בלתי מושלם.
עכשיו אמרת שברוך המקום שהוא מגיע עכשיו עם כולם.
כן, זה פירוש אחר. לכן אמרתי בהתחלה את הפירוש שלי, אחר כך הבאתי את הנציב. מה? יש ברוך חמישי. ברוך המקום כנגד החכם. ברוך הוא כנגד הרשע. שהוא מטפל בחמישי. נכון.
ברוך הוא כאילו דאבל.
קודם כל... יפה. זאת אומרת שברוך... האמת יש כמה גרסאות בזה. יש גרסה. ברוך המקום שנתן תורה לעמו ישראל. בלי המילה ברוך הוא באמצע. אז בכלל זה גרסה אחרת. יש כמה גרסאות. יעוין בספר הגדה שלמה של הרב קשר. הביא כל הגרסאות. יש גם מהדורת גולדשמיט. גם כן טובה. נכון? לא, באמת, מבאזל. איפה היינו? כן, כנגד... כן, הוא לא מושלם. כלומר, זה...
בהגדה אומר שברוך המקום, וכנראה היא שלהכיר את הקדוש ברוך הוא דרך ההשגחה, או דרך התורה. בהשגחה יש חכם ורשע, ודרך החכם, אז אתה רואה בפירוש שיש ביצירה מאוד מיוחדת. אומר ברוך, דרך הרשע זה הוא.
כן, לא רוצים להגיד.
התורה זה דווקא תם שאינו יודע לישון. שאינו יודע לישון זה בהוא,
זה מסתר. יפה. עכשיו אני רוצה לשאול מה פירוש אחד חכם ואחד רשע. מה פירוש המילה אחד? אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד זה סביב ארבע. הרי כבר אמרת, כנגד ארבע בנים. אז משהו מה אתה צריך לחזור על המילה אחד? אני מסביר שזה בלשון משנה. בלשון משנה, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו. מה פירוש אחד ואחד? בין כך ובין כך, נכון? אז כנגד ארבעה במדברת תורה, אחד חכם ואחד רשע. כלומר, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, בין שהוא תם, בין שאינו יודע לשאול, יש לתורה מה לומר לו. עכשיו נשאלת השאלה, מהו הבן ששואל את השאלה היותר טובה?
שהרמב"ם בהלכה כותב שכל אחד לפי...
כן, הרמב״ם... כן, הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה אומר דבר קצת קשה. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה אומר שאם הוא רואה שהילד הוא חכם, הוא אומר לו, תשמע, בהתחלה היינו עובדי עבודה זרה. עכשיו הקדוש ברוך הוא קרבנו לעבודתו. ואם הוא כזה פשוט, הוא אומר לו, תשמע, זכינו לעצמאות מדינית. כן? אתה רואה את העבד הזה? עכשיו אנחנו לא כבר כאלה. זה קצת קשה, כי יוצא לפי זה שלפי הרמב״ם, עיקר עניינו של המאורע זה מאורע דתי. שזה קצת קשה מצד פשט הפסוקים, כן? פשט העניין של יציאת מצרים.
למה?
מה?
למה יוצא
מהרב? ככה הוא אומר. הוא אומר, אם הילד חכם, הוא מסביר לו שאנחנו כבר לא עובדי עבודה זרה, עכשיו יודעים את השם. אם זה ילד פשוט, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו כבר לא עבדים. כן? אבל לפי פשט התורה, מה עיקר עניינה של יציאת מצרים? שאנחנו לא עבדים. שמה?
אומר שעבדים היינו, זה בן טעם, אתה רוצה להגיד עבדים היינו. לא רציאנו, חכם שואל, רגע, ואיך הגענו לשם? אמרו, אין לו מה לסבוך, הוא גרם לנו לרדת, לא, אז זה לא מוריד, אז אומרים, אה, אתה מחכם, מה שאתה צריך להתחיל מההתחלה, מתחילה, אתה זה...
אבל אני לא חושב שהקושייה שלך קושייה, הוא דווקא אומר לו, אתה רואה, שכשיש לנו עצמאות, אז אנחנו באמת רוחנים, ולא עובדים על זה.
זה הזרה, זה
כשאנחנו
בארץ
ישראל, אנחנו כבר לא עומדים בזרה.
כן, אבל זה לא, זה בהבטי.
זה מה שאומר הרב חלב, על התשובה שאומרים לרשע.
כן, שמבסוטים שהוא שואל שאלות.
מה?
הרב חלב אומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהרשעים שואלים שאלות.
כן,
אבל מה? כן, ויגדו וישתחוו.
מה? אילו היה שם, לא היה ניגע.
אבל עכשיו הוא כאן.
זאת אומרת, שאם לא היה שם בגלות וזה, הוא לא היה מחזיק ממד והוא היה נגמר. עכשיו שהוא כאן בארץ ישראל, גם כי רשע יש לו סיכון. אז גם הרמב"ם מתכוון להגיד שבגלל השחרור הלאומי שלנו, אז יש לנו את הצד הרוחני.
יפה. אז מי ישב? ישב. טוב, הייתי בכיף ממשיך, אבל מה נעשה שהגיע הזמן של המבזק? אז שנה הבאה נמשיך.
יש גם שבוע הבא.
יש גם שיעור שבוע הבא, זה שנה הבאה.
בזמן אביב.
בסדר? אז בשנה הבאה נמשיך את הלימוד.